הוא מדבר בקטע הזה של פרשת חיי שרה, מאמר הראשון של חיי שרה, הוא מדבר בעיקר על תשובה, ועל תשובה על חטאים ועוונות. וחלק מהמאמר למדנו לפני פסח, לא לפני פסח, אלא לפני פורים, בזמן כבר. אחרי זה למדנו דברים אחרים. הוא מביא מרבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שכשאדם מתחרט מהחטאים שלו, כשאדם מתחרט מהחטאים שלו, הקדוש ברוך הוא לוקח את האחריות עליו. הוא אומר, אני בראתי לך יצר הרע, זה אשמתי. כך אומר רבי לוי יצחק. הוא מראה את זה בפסוק, כתוב נושא עוון. הוא נושא את העוון על עצמו. זה כתוב, זה היה כתוב בתחילת הפרשה. בצילום יש את זה? את ההתחלה? לא, הצילום זה מהעמוד הבא.
כן.
מעמוד י"ב. אז אני רק אומר בעל פה, מה שאין לכם. זה אמר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שהקדוש ברוך הוא לוקח את העוון על עצמו. הרבי פיאסצנה אומר שזה מידה כנגד מידה. אם האדם לוקח את האחריות על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את האחריות על עצמו. אבל אם האדם זורק על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא זורק חזרה על האדם. זה מה שהוא אומר. מה זה נקרא שהאדם זורק את החטאים שלו על הקדוש ברוך הוא? איזה מין דבר זה? אז הוא אומר שכל התירוצים שיש בעולם, למה אני חוטא, זה נקרא שאני זורק את זה על הקדוש ברוך הוא. כי חוץ מהבחירה שלי, על הכל אחראי הקדוש ברוך הוא. אז אם אני אומר שזה לא באשמתי, אלא התנאים גורמים, המצב הכלכלי גורם, המצב הבריאותי גורם, כל מיני דברים כאלה, אז ממילא אני מאשים את הבורא כביכול. אז אם אני מאשים אותו, הוא מאשים אותי חזרה. ככה הוא כותב. משם והלאה, חוץ מקטע שהוא מפרש, שכאילו קטע בסוגריים, שהוא מפרש על פי זה כמה פסוקים בתהילים, על פי הרעיון, משם והלאה הוא כל הזמן חותר להגיע איך גורמים לבן אדם שלא יתרץ על עצמו תירוצים. או יותר נכון, לפי איך שהוא אומר, הוא אומר שזה דומה למי שנכנס לו מסמר ברגל. הוא שולף את המסמר כי כואב לו, אבל אם אין לו תחושה ברגל, אז הוא שולף את המסמר כדי שלא יקבל הרעלת דם. אבל אם יש לו תחושה ברגל, הוא שולף את המסמר כי כואב לו. הוא אומר, בן אדם יכול להימנע מחטא בגלל כל מיני דברים ענקיים וגדולים, והוא יכול גם, והוא עוד לא במדרגה הזאת, אבל הוא יכול גם להימנע מחטא בגלל שזה כמו מסמר ברגל. והשאלה היא איך, וזה כן המדרגה שלנו, זה יותר נמוך, אבל זה האמת. והאמת הנמוכה היא הרבה יותר אמיתית מהדמיונות הגבוהים. איך אפשר להעביר בן אדם, הוא אומר ככה, כשהבן אדם תקוע במקום של חשבונות גלובליים גדולים, אז אם הוא ימצא איזו רציונליזציה או איזשהו תירוץ, אז הוא יקבל את זה. אבל אם בן אדם כואב לו, אז הוא לא יקבל תירוצי. זה כמו שנגיד מישהו לא נזהר עם אש, כך דוגמה. הוא לא נזהר עם אש, או שהוא כן נזהר, אבל זה, לא יודע, היה הפסקת מים. הוא הדליק אש בחצר שלו והכין צינור של קבעים, שאם זה יתפשט, אז... ובדיוק אז נהיה הפסקת מים והבית של השכן נשרף. אז תירוצים לא חסר לו, יש לו תירוץ נפלא. במקום שאף פעם אין הפסקת מים, ופתאום באה גם רוח בדיוק לכיוון, ו... אבל זה הכל אם הבית של השכן נשרף. אבל אם הבית של עצמו נשרף, אז הוא לא מתרץ תירוצים. כי זה בנאלי לתרץ תירוצים, מה זה יעזור לך? אין לך בית. מה יעזור התירוץ? זה ברור. אותו דבר, הוא אומר, אם בן אדם מרגיש את כאב עוונותיו, הוא מרגיש את הכאב עמוק, אז הוא לא... הבית חרושת של התירוצים, כל הנפש שעושה את הרציונליזציות, שזה הכל בסדר ואני לא אשם וכל זה, אין לה סיבה לעשות את זה. כי בין כל מקום עומד בפני שוקת שבורה, איך שלא תהפוך את זה. כך או כך כואב לי. בעצם חז"ל אמרו את זה בקום ועשה, במצוות עשה, הם אמרו שמי שאנוס פטור מהמצווה. אבל זה עדיין לא כאילו שהוא קיים אותה. הוא פטור מלהיענש על זה שהוא לא עשה את המצווה, אבל זה לא אומר שהוא עשה אותה. עכשיו, מה יהיה אם בן אדם לא מסתכל על העונש, אלא אכפת לו המצווה? כן, הרבה דברים חז"ל אמרו שאם אתה רצית ולא הצלחת, אז כאילו שעשית. מה פירוש כאילו שעשית? אומרים שאתה בחור טוב. אבל אם מישהו לא אכפת לו שיגידו לו אתה בחור טוב, אכפת לו שיעשה באמת, אז זה לא מנחם אותו. כן? אז עכשיו, איך מגיעים לזה? אז עוד פעם, הוא לא מחפש להביא אותנו למדרגות גבוהות. למדרגות גבוהות אני קורא לזה שבן אדם נמצא בכזה מצב, הלוואי עלינו, שהפגם בעולם העליון יותר כואב לו מה שהפגם בנשמה שלו. ודאי שזה האמת, אבל הצער של השכינה יותר אכפת לו מהצער של נשמתו. ודאי שזה האמת. הוא לא מדבר על זה, ואפילו לא מנסה לקחת אותנו לשם, כי חסר לנו עוד הרבה לפני זה. הצער של נשמתנו עדיין לא אכפת לנו. אז אי אפשר לדלג את השלב הזה. איך אפשר להגיע לזה שלבן אדם יהיה אכפת על עצמו, ההתנהגות שלו, כמו שאכפת לו שלקחו לו את כל הכסף, או שהוא חוטף מכות, או שכואב לו משהו. איך אפשר להגיע לזה? ופה השארנו, עם השאלה הזאת השארנו. והוא נותן עיצה, אני אגיד את זה בקיצור, בשני מילים בעל פה לפני זה. הוא אומר, המצב שלנו זה כך, הנשמה יושבת ובוכה על חטאים, ואנחנו כאילו, אנחנו כמו שכן, מעבר לקיר. שני שכנים גרים באותו בניין, הם כל יום נפגשים בחדר מדרגות, הם מאוד קרובים, הם מאוד קרובים והם מאוד מאוד רחוקים. אין להם שום קשר, שלום, שלום. הם נפגשים ליד הפח זבל, כמו שאומרים. פעם, בזמן התנ"ך, הם נפגשים ליד המעיין. היום שכנים נפגשים ליד הפח. כן, זהו, ביותר אין שום דבר. אבל מה האמת? האמת שזה הוא, זאת אומרת, הוא קורא כאן לנפש הבעמית. והנפש האלוקית הם שני שכנים שנגזר עליהם לחיות יחד בשותפות. זה לא שכאילו בהשגחה פרטית הם גרים באותו בית דלת מול דלת. זה משהו אחר לגמרי. והבן אדם לא מרגיש את זה. הוא לא מרגיש את השכן. הוא לא מרגיש, לגמרי לא מרגיש. השכן יכול לבכות, והוא... המנגינת אבל של השכן מוצאת חן בעיניו, המילודיקה מוצאת חן בעיניו, והוא מאוד נהנה מזה. זה נורא. אז מה הוא אומר, מה העצה? העצה היא שהוא צריך לראות, להתאחד עם הנשמה שלו. היות שכתוב, נשמה שנתת בי תאורה, ואתה נפחת בי, ואתה נפחת בי, הכוונה בכל עברי הגוף, אז מגיע לנשמה שהיא תהיה גלויה בתוך ההכרה של האדם. וכאן אומר חידוש גדול, תכף נראה את זה בפנים. בדרך כלל, בספרות החסידית, אז ככה, קודם כל אנחנו מודעים לזה שהנשמה היא לא תמיד גלויה, הנפש הבעמית תמיד גלויה. יש אולי חלק ממנה שמוסתר, אבל רוב האישיות שלה, אני לא יודע אם רוב אמיתי, אבל רוב הנראה על העיניים שלנו, רוב האישיות שלה היא פתוחה וגלויה, ואנחנו מרגישים אותה. כשאנחנו רעבים, כשאנחנו עצובים, אנחנו מרגישים את הנפש הבעמית שלנו. הנפש האלוקית, אז בחסידות מדובר על גילוי הנשמה. כך קוראים לזה. יש עבודה של לגלות את הנשמה. זאת אומרת, שכמו שבן אדם רעב בגלל שהרבה זמן הוא לא אכל, אותו דבר הוא צריך להרגיש לא נוח אם הרבה זמן הוא לא עשה משהו בשביל הנשמה שלו. זה נקרא שהנשמה היא גלויה. עכשיו, איך מגיעים לזה? אז יש בכל מיני ספרים, כל מיני שיטות, איך עושים את זה. הרבי יסצנה לא מתייחס לכל הדברים האלה. הוא טוען שבעצם המצב הזה הוא המצב הטבעי, והוא המצב המובן מאליו. ככה זה אמור להיות, כך נבראנו.
שיש גילוי נשמה, זה בעיניו טבעי.
אני, עוד פעם, לא שמעתי.
שיש גילוי נשמה?
כן, 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 זה מובן מאליו. זה מובן. לא הכתרים של הנשמה, אבל הכוחות הגלויים. מובן מאליו שהנה, אנחנו מברכים בבוקר, אתה נפחת בי, אז הוא אומר זה בכל עברי הגוף, תכף נראה את זה. רק מה שמפריע זה הקיר שאנחנו בנינו מול העיניים שלנו. אנחנו יצרנו משהו שלא נותן לנו להרגיש את הנשמה. ברגע שאנחנו נזיז את זה, אנחנו נרגיש את הנשמה חזרה. ואם נרגיש את הנשמה, אז נזכה ונרגיש את החטאים. ואם נרגיש את החטאים, אז לא רק שלא נחטא, אלא שגם החרטה שלנו תהיה עם לקיחת אחריות, לא עם תירוצים. וברגע שאנחנו ניקח אחריות, אז הקדוש ברוך הוא ייקח אחריות. ואז הוא יגיד, באמת, אתם צודקים, אני בראתי יצר הרע, אחריות אליי. זה המהלך של כל מה שהוא הולך להגיד עכשיו. עכשיו, מהו הדבר הזה שאנחנו יוצרים בעצמנו ולא נותנים לנשמה להתגלות בתוכנו? אז בוא נראה. לכן, הוא אומר, זה הקטע, זה הצילום של הדפים הישנים, זה הדפוס הישן. עמוד י' ב' למטה. לכן, האיש הישראלי צריך להיות עם הנשמה מעורב, לא כבית שכנים שהוא רק התקרבות מקום, כלומר הבית שכנים האלה אין לזה שום שייכות, אין זה לזה שום שייכות, רק המקום שהם נמצאים בו יחד קרוב. אז זה לא מספיק. אם האדם מרגיש ככה עם נשמתו, זה לא מספיק. אך מה כן צריך להיות? התקרבות העצם, שתהיה נשמתו נמשכת ומעורבת בבשרו ודמו. כן? ואם היום הוא לא דיבר עם השם, אז שירגיש לא טוב, כאילו שהיום הוא לא אכל או לא שתה, לפחות. כי באמת למה אינה מעורבת? ומי הדיחה מעבריו אשר נפחה השם בהם? זה מה שאמרתי קודם, אנחנו אומרים, אתה נפחת בי, אז זה בי, זה בקרבי. אז מי גירש אותה? נפש העולם היא דיחה. מושג חדש, נפש העולם. תכף נראה למה הוא מתקדם. כי כל איש מרגיש איך שהעולם מעורר בו איזו התפעלות. פעם אהבה לדבר שרואה, פעם שנאה וכעס, נכון? יש דברים שמקוממים, יש דברים שמרגיעים, אבל יש התפעלות. וזהו מפני שלכל דבר מהעולם יש נפש. מה המשמעות נפש? כיוון. אם יש את נפשכם, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, אין נפשי אל העם הזה. יש עוד פסוק, אני לא זוכר כרגע. כל הפסוקים האלה, זאת אומרת, מה אתם רוצים? מה הכיוון שלכם? לאן אתם הולכים עם העניין? זה נקרא, אין נפשי אל העם הזה, זאת אומרת, אני לא פונה אליו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה אתכם. וכל דבר בעולם יש בו נפש. זוכרים את המלפפון? לא, אתה לא היית אז. מי זוכר את המלפפון? לא זוכרים? אף אחד לא זוכר את המלפפון. אני סיפרתי לכם פעם, יש, הדפיסו 8 כרכים של המכתבים של רבי גדליה קיניק. רבי גדליה, האבא של הרב של בריסלב בצפת, האבא שלו. עכשיו הדפיסו 8 כרכים, יש עוד כמה כרכים שמחכים להדפסה. הוא בדרך כלל הוא מתכתב עם בני נוער, והוא כותב מאוד, עם המון המון סבלנות. פעם הוא כותב למישהו איך לאכול. כותב שאתה לוקח את האוכל ביד. אני כבר לא זוכר אם אני המצאתי את המלפפון או שזה כתוב במכתב. תסלחו לי, אני לא זוכר. אבל כשאתה לוקח את האוכל ביד, אתה צריך לדעת שלאוכל הזה יש נפש. והוא רוצה להתקרב להשם יתברך. וזה לא הוא, הוא נציג. יש עוד הרבה כאלה שגויים יאכלו אותם, ובהמות יאכלו אותם, וכאלה שירקבו, ולא יגיעו לאוכל של בני אדם. אבל הוא הנציג, ואתה יהודי, אתה הנציג של כל האוכלים, והוא הנציג של כל הנאכלים. ואם אתה אוכל את זה עם כוונה לשם שמיים, אז אתה מתקן את כל העולם. ואם אתה אוכל את זה ככה, ותחשוב שאתה הולך עכשיו לבלוע אותו, תחשוב מה הוא מבקש ממך, מה הוא פונה אליך, מה הוא אומר לך. ראיתי השנה, ראיתי במקום אחר, באיזה אוסף של סיפורים קצרים כאלה, ראיתי מישהו, איזה סיפור מצדיקי פולין, שנכנס לאחד מהם פעם מישהו ושאל, איך אוכלים לשם שמיים? אז האדמו"ר אומר לו, קודם כל, מה פתאום שאתה תאכל אותו? האוכל הוא אישיות בדיוק כמוך, מה פתאום שאתה תאכל אותו? אלא מה, אתה אמור להעלות אותו, אז תחשוב אם אתה באמת אוכל אותו בצורה כזאת שאתה מעלה אותו. אז הוא שואל, בדרך כלל, אז היה, לפני המון שנים, היו עושים צלחת מרכזית בשולחן, כל אחד היה לוקח משהו. לא היה כל כך הרבה... אז הוא אומר, בינתיים יקחו לי את הכל, עד שאני אחשוב. אז הוא אומר לו, מה, אתה לא מאמין שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו? זה הרי צריך להיות ההקדמה, לפני שאתה רוצה לאכול לשם שמיים. תאמין שמה ששלך יגיע לך, מה שלא שלך לא יגיע לך. ככה, זאת אומרת, יש איזה, בכל, הם התייחסו ככה, וככה זה האמת, שכל דבר, יש איזה תורה בליקוטי מהר"ן שם, זה כתוב הכי במפורש, תורה למד א', הכי במפורש, הכי באריכות, כתוב שם שהיות שכל דבר נברא מאותיות, אותיות של 10 מאמרות, והדרך של אותיות, שאם לא מנקדים אותם, לא יודעים איך לקרוא אותם. אנחנו כבר ראינו הרבה פעמים את המילה מנוקדת, אז אנחנו יודעים, אבל... האותיות בלשון הקודש, אין אותיות עזר, אין A, E, I, כל האותיות האלה כמו באנגלית. אם לא מנקדים, לא יודעים איך לקרוא. הנקודות, הוא מביא את הפסוק, נקודות הכסף. הנקודות זה הכיסופים. הכיוון של הדבר זה הכיסופים שלו. וכל דבר כוסף להשם יתברך. אבל להוציא את הכיסופים האלה מהכוח אל הפועל, יכול היהודי. אז אם היהודי כוסף להשם יתברך ומשתמש בדבר כדי להתקרב להשם, אז הוא מתקן את הדבר. אבל אם הוא כוסף לתאווה הגשמית של הדבר, אז הוא מקלקל את הדבר, הוא מוריד אותו. הוא לוחד אותו בשבי ונותן לו כיוון אחר. זה ברור? זאת אומרת, כל דבר בעולם יכול גם להעלות אותנו וגם להוריד אותנו. וזה תלוי ביחס שלנו אל הדבר. הדבר עצמו מצידו, אם לא, אם אף אחד איננו, הוא מצידו הוא בסדר גמור, הוא רוצה לעלות. אבל אם אנחנו מתייחסים אחרת, אנחנו פה רואים שם דברים אחרים, אז הדבר הזה יורד והוא מושך אותו איתנו. ואת החלק הזה שהדבר הזה מושך אותו איתנו, אחרי שהוא יורד, לחלק הזה הוא מתייחס כאן. מה הוא אומר? למד א', כן, למד א', הלמד א' מחולק לשני חלקים, חלק אחד זה כתב יד של רבי נחמן, וחלק אחר זה רבי נתן כותב, שלפני זה הוא שמע את זה בעל פה והוא כתב את זה, ובחלק השני זה כתוב יותר באריכות. מדוע כל איש מרגיש כשהעולם מעורר בו התפעלות? זהו מפני שלכל דבר מהעולם יש נפש. כרגע הסברנו מה זה, נכון? מה זה הנפש? הכיוון, הרצון. וכל מה שבן אדם לא פוגע בזה, אז הרצון הוא לעלות. והנפש מהדבר שנתעורר ממנו, אם אנחנו התעוררנו מאיזה חפץ, דומם צומח חי מדבר, לא משנה, ממשהו התעוררנו, הנפש הזאת נכנסת בו על ידי הראייה או שאר החושים. הכיוון, אם מדבר על נפש כעל כיוון, הכיוון של הדבר שנטבע בתוכי, בלב שלי, על ידי החושים, הדבר הזה נטבע, לא רק הציור הפיזי שלו נטבע בתוכי, אלא גם הכיוון שלו, הכיוון המנטלי כביכול שלו, גם הוא נטבע בי. לכן לולי רעה זאת לא היה האיש מתעורר, כי לא מנפשו נתעורר, רק מנפש הדבר שנכנסה אתה בו. הוא לא מדבר על בן אדם שמת מרעב או מת מעייפות, מתעוררת אצלו רצון לישון או לאכול, או שלבן אדם אין לו אוויר ורוצה לנשום. הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על בן אדם שהוא הולך בדרכו, ופתאום הוא רואה משהו שמוצא חן בעיניו. המשהו הזה עושה בו רצון שלא היה בו קודם. עכשיו זה תלוי בבחירה של האדם. יש מי שמתעורר מהקדושה שיש בעולם וממצוותיו. יכול להיות שהוא עוד לא רואה דבר מצווה, ויכול להיות שהזמן של המצווה עוד לא הגיע, אבל הוא רואה משהו, הוא אומר, כמו שמאי כתוב בגמרא, שהוא היה רואה משהו, הוא היה אומר זה לשבת. השבת זה היה ביום ראשון, אבל זה כל כך יפה, זה יהיה לשבת. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות בגד, זה יכול להיות משהו. הוא רואה מיד את האופן, איך שאפשר דרך זה להתקרב לשם יתברך. ואז אין נפשו, הוא מדבר על הנפש האלוקית, אין נפשו שנמצאת בו נדחקת לצאת מעבריו וחושיו. היא לא בורחת לו, היא לא בורחת מההכרה שלו. היא לא הולכת להתחבות. רק מתפשטת לעבריו ומעורבת בהם. כי הכיוון שהוא מקבל עכשיו מהחפץ שהוא פגש, עם הכיוון הטבעי של הנשמה, זורמים יחד. מה שאין כן מי שאינו שומר את עצמו בהתעוררותו מן העולם שתהיה בקדושה, הוא מתעורר מהעולם, אבל הוא לא מתעורר בקדושה. כן, להפך, אם הוא רואה משהו, אז זה מעורר אצלו את הרכושנות, דברים כאלה. בסגנון הזה הפוך, לא כאילו, אפשר עם זה לעשות נחת רוח להשם יתברך. יכול להיות גם בדברים שליליים. לפעמים בן אדם הוא רואה בבת אחת שלא טוב לו, וכשזה בא בבת אחת אז אין לבן אדם מוח בשביל לקבל את זה. את התרגולים צריך לעשות כשהכל רגוע, לא לחכות שקורה איזה פנצ'ר גדול כזה. לפעמים קורה בן אדם שהוא פתאום, אז יש אחד שהוא לא התכונן אף פעם, הוא לא עבד על עצמו, מה שנקרא. אז הוא מגיב בזעם ובמוחין דקטנות, הוא משתולל. ויש אחד שהוא כאילו, זה מצער, נכון, אבל כאילו, בסדר. הוא מספיק רחב בשביל להכיל את זה. מה ההבדל בין שניהם? הראשון שכח את הקדוש ברוך הוא. השני, במקום להתרגז, הוא שואל מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי. אפילו אם הוא לא ימצא תשובה, עצם השאלה כבר שמה אותו במקום אחר לגמרי. הוא כבר תיקן את המציאות. אם המציאות השלילית הזאת גרמה לו לשאול את השאלה הזאת, לחשוב מה שם רוצה לומר לי, אז כבר היה לתכלית. הוא הביא את המציאות השלילית הזאת לתכלית. יכול להיות שתשובה הוא עוד לא יודע, אבל מצידו הוא כבר עשה עבודה. אז הדבר הזה לא יכול לבלבל אותו יותר. זה לא יפריע לו, זה יהיה איסורים של אהבה, זה לא יפריע לו ללמוד, זה לא יפריע לו להתפלל, זה לא יפריע לו לכלום, להפך. יכול להיות שעכשיו הוא יתפלל יותר טוב, יש לו על מה. אבל אם הוא מסתכל רק על השכבה החיצונית, והוא נותן לזה לשגע אותו, או לטוב או לרע, אז זה תמיד לרע, כי זה משכיח.
איך אדם ידע שהוא לא באמת בורח ונותן לעצמו כל מיני תירוצים, מה השם רוצה? כלומר, השאלה מה השם רוצה היא שאלה גדולה. איך אדם באמת יכול לדעת מה השם רוצה?
ואם הוא לא יודע, אז הוא רק שאל. השאלה כבר עושה עבודה טובה. אם הוא ישאל ברצינות והוא יתפלל על זה, אז הקדוש ברוך הוא יגלה לו. הקדוש ברוך הוא לא רק מלך, הוא גם אבא. אנחנו שוכחים את זה. אבל עצם העובדה שהבן אדם שואל, זה אומר שהוא עומד עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. לעומת זאת, כשהוא מתחיל לקטר מיד, אז הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך האופק שלו בכלל. זה עיקר העניין. העניין השני הוא עניין רחב, כאילו, בסדר. פעם כן מוצאים, פעם לא מוצאים. אפילו אם בן אדם טועה, אז גם לא מגיע לו על זה מלכות, על זה שהוא טעה. לגיטימי שיצור אנוש טועה. אבל אם הוא לא שואל בכלל, זה כבר לא צודק. מי שאינו, מה שאין כן, מי שאינו שומר את עצמו, מי שאינו שומר את עצמו בהתעוררותו מן העולם שתהיה בקדושה. מגיע לו התעוררות מן העולם, אבל הוא לא שומר את זה בקדושה. ונפש גשמיות העולם נכנסת בו. זאת אומרת, הוא תופס את הכיוון, את הפוטנציאל לכיוון הלא טוב שיש בו. הוא נותן את הכיוון הלא טוב למעשה, כי האובייקט הוא לא בבחירה. הוא לא קשור לבחירה שלי. אבל אם אני בוחר לראות בו את מה שאני רוצה, אז אני אראה בו את מה שאני רוצה. ועל ידי זה אני לוקח אותו מבחינתי. יכול להיות שבוא אחר כך מישהו אחר ויראה את אותו דבר, והוא יתקן את הדבר. אני מבחינתי לוקח את הדבר הזה, הרי כל אדם, כל העולם תלוי בכל אחד מאיתנו. אז אני מבחינתי לוקח את הדבר הזה למקום לא נכון, והדבר הזה לוקח אותי למקום לא נכון. אז מילא נפשו נדחקת ונרדפת מגופו ונבדלת ממנו. ומה יוצא מזה? יוצא מזה שהבן אדם לא מרגיש את הפן הפנימי של עצמו. הוא מרגיש את הצרכים שלו, הוא מרגיש את הכל, אבל הוא לא מרגיש את מה שהנשמה מרגישה או לא מרגיש. הוא יודע, הוא למד על זה בספרים, יכול להיות שיכול לכתוב על זה עוד ספר, אבל הוא לא מרגיש. אם הוא היה נזהר ברחוב, או באוכל, או לא יודע איפה, שכל דבר שנוצר אצלו קליק מענייני העולם, שהוא מיד, שהדבר יזכיר לו מה השם רוצה, את השאלה מה השם רוצה ממני, ומה אני כן יכול לעשות עם זה למען שמו יתברך, אם אני עובד על זה, אז לכאורה מה קורה פה? תראו, הוא התחיל עם זה שבני אדם חוטאים ולא כואב להם. מה היינו מצפים שאם אנחנו באים לאיזה חכם ושואלים אותו שאלה כזאת, מה הוא יגיד לנו? יתחיל להסביר לנו את גודל הפגם של החטא וכולו, כן? כדי שזה כן יקב. מה, אתה לא בן אדם, זה לא כואב לך? עשית צער לשכינה, הרחת את הגלות. הוא אומר, לא, קודם כל, אוקיי, אתה לא מרגיש את הכאב של החטא. אתה מבין שחטאת, אתה לא רוצה לחטוא יותר. את הכאב אתה לא מרגיש, אתה לא יכול לקחת אחריות, אתה עכשיו בא... בסגה של התירוצים, בסדר, בוא ניתן לך תרגיל. זה לא תרגיל, זה עבודה אמיתית. בוא נלמד אותך איך לאכול, בוא נלמד אותך איך לרד ברחוב. עזוב עכשיו את התשובה על החטאים, תעשה מחר, בינתיים תלמד את זה. נפתח פרק אחר עכשיו, נלמד את זה. מה נלמד עכשיו? כל דבר שמדבר אליך מענייני העולם, בין אם הוא גורם לך לכעוס, בין אם הוא גורם לך לרקוד, לא משנה מה, כל דבר כזה, תלמד קודם כל ללמד את התודעה שלך שהוא יזכיר לך את הקדוש ברוך הוא במקום להשכיח אותו. ושתשאל את עצמך איך אפשר במצב הזה לעשות נחת רוח לשם יתברך. זה הוא אומר לנו, זה העבודה שאתה צריך לעשות עכשיו. מה יצא מזה? הרי אני שאלתי משהו אחר, אני שאלתי איך להרגיש את כאב החטאים שלי, כי אני רוצה להיות בטוח שאני לא אחטא עוד פעם. אם אני ארגיש כאב כמו מסמר ברגל, אני בטוח לא אכתה אותה. מה אתה אומר לי כל מיני דברים איך לאכול? אני לא אוכס שם, אני קודם כל צריך לתקן את החטאים. אז הוא אומר, לא, יש לך טעות. אתה לא מרגיש את הכאב ברגל בגלל שהנשמה שלך הצמצמה לנקודה והיא לא מתפשטת בכל האיברים. אז אתה לא יכול להרגיש את הכאב. אתה לא מרגיש את החטא. אם אתה תעשה את מה שאני אומר לך, הנשמה תשוב להתפשט בכל האיברים, והאישיות שלך תעבור טרנספורמציה. אתה תהיה, אתה, האתה שלך, האני שלך, יהיה הנשמה, לא הנפש הבאמית. ואז, כשתזכר במעשים שעשית, אפילו לפני שזה קרה לך, זה יכאב לך. ואז, אם זה יכאב לך, אתה תיקח אחריות, תפסיק לתרץ תירוצים, ואז יחזור הכל למקום של התחלת המאמר. שאם בן אדם לא מתרץ תירוצים ולוקח את האחריות על עצמו, אז השם כבר מוחל לו, והוא לוקח את האחריות על עצמו, והוא אומר, אני השם כי אני בראתי יצר. זה הדרך שהוא נותן. זה די הפתעה. אני לא יודע, לבד לא היינו מנחשים דבר כזה. אבל זה דרך.
אפשר לשאול
אפשר ללכת בדרך הזו. יכול להיות שלאנשים, אנשים היום, הדרך הזאת היא הרבה יותר נגישה מה שהדרך שאמרתי, מה שהיינו מצפים. כן? למרות שזה כאילו קפיצת מדרגה, בוא קודם תן לי להסתדר עם החטאים שלי ואחר כך עם, עם האכילה לשם שמיים או דברים כאלה, אבל אין לנו עדיין את היציבות לטפל בחטאים שלנו. זה מפיל אותנו. זה ברור. זה מפיל אותנו חזרה. אנחנו צריכים קודם כל לעמוד במקום שבתוכנו עכשיו, שהנשמה בתוכנו לא תהיה כמו, לא תהיה בבחינת שינה, שהיא תהיה ערה. שאנחנו נרגיש אותה כאנחנו, לא כשכן מעבר לקיר.
כן. יכול להיות שהצד השני, הנפש הבהמית, יכול להיות שאם לא, זה בדיוק הנקודה. אם אני רוצה שהנשמה תבוא יותר לביטוי, יש גם צד נגדי, שברגע שהוא מרגיש את זה, הוא ינסה לדקות את זה.
הוא ינסה לדקות את זה? הוא כבר דיקה את זה, אין מה להפסיד.
איך?
הוא דיקה את זה כבר מזמן, אין מה להפסיד.
השאלה, מה ייתן את הפוש הזה? כי הצד השני הוא... יש מצב שאתה רוצה את זה, אבל יש כל כך הרגל, וגם פחד, ואני לא יודעת מה עוד יש.
יש מלחמה מסביב לדברים האלה.
כן.
יש מלחמה. אם את שואלת אותי, יש לי מה להגיד לך. מה הוא יענה על זה? אני לא יודע. יכול להיות שאני לא בהמשך. אני יכול להגיד... זה משהו קצת... אני לא יודע אם זה אמיתי. אני לא יודע, זה אמיתי, אולי אמיתי, זה לא מילה מדויקת, אני לא יודע אם זה האמת האמיתית. אבל תחשבי רגע ככה, מה המצב הסטטי שלנו? איך אנחנו מרגישים? מתי אנחנו נאנחים אין קט רווחה? את יודעת מה זה? מתי אנחנו הגענו הביתה? כשאנחנו יושבים במנוחה או מתי שאנחנו זזים? תלוי מי.
יש פעמים שכשאני זזז, אני... כאילו בסדר, ויש פעמים שאני נחה,
ונראה לי עצוזה. מה אתם אומרים? מתי בדרך כלל בן אדם מרגיש עם עצמו נוח? כשהוא מתיישב או מתי שהוא כל הזמן רץ? לא מדבר דווקא על ריצה פיזית. גם על ריצה מנטלית. הוא צריך לרוץ מעניין לעניין. יש את הגמרא, יש איזה תורה בלימוד המהר"ן, מי שזוכר, שהשד קופץ זה גמרא בבבא בתרא. שהוא קופץ על שני גשרים, ושני הגשרים היו עשויים מדונג. הוא עומד על גשר, אז הגשר לא יכול לסחוב אותו, אז הוא קופץ על הגשר השני. הוא קופץ על הגשר השני, אז הוא קופץ חזרה על הגשר הראשון. יש אנשים שכל החיים שלהם הם כאלה. הם צריכים להיות פה ושם ושם ופה וזה. ויש כמה רגעים שהשם נותן להם איזה חסד, שברגעים האלה הם יכולים להיות ככה, וואי, מת העולה. מה נראה יותר... נמל הבית, בוא נשאל שאלה כזאת. מה נמל הבית שלנו? הרגע שישים רגוע, נכון? ככה זה נראה. אם נצליח, אני לא יודע, אל תשאלו אותי איך עושים את זה. יכול להיות שזה אפילו תפילה והחלטה וזהו. אם נצליח להעביר את הסוויץ' ולשים את נמל הבית שלנו בלזוז, קודם כל, אנחנו נהיה הרבה יותר זריזים ויהיה לנו יותר קל לזוז גם פיזית. אבל אם נשים את נמל הבית שלנו בלזוז ממצבים, אז גם לא, גם הריב בין שני היצרים לא ישגע אותנו. הרוחות הסוערות לא יכולות, כי אנחנו מקבלים את זה בהבנה מלאה, כאילו. אז יש דבר כזה ויש דבר כזה, מתחשק לי ככה ואני עושה להפך. אני אקבל כל דבר כזה כאתגר. וככל שיותר, יהיה לי יותר קשה, אני יותר אשמח. איך בן אדם שיש לו דירה בשתי קומות, וחצי קומה לעלות, והוא כל הזמן מקטר, שכחתי את העת, שכחתי את העולר, שכחתי את הפנס. אוף, איזה דירה הזאת, צריך כל הזמן לרוץ וזה. בן אדם שרוצה לא להתאבן ולא להזדקן לפני הזמן, כל פעם ששוכח משהו למטה, הוא שמח. נכון? זאת אומרת, זה הכל תלוי בהסתכלות איך אני צריך להיות באמת. האמת שהאדם לעמל יולד. כל זמן שאנחנו פה בעולם הזה, ואנחנו מורכבים מכל אנחנו צריכים לנשום חמצן ולקבל מזון ולקבל מים ובשביל כל זה צריך ממון וצריך איזשהו מקום לנוח. אנחנו בתוך כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו עכשיו מנוחה. ביקש יעקב לשב בשלווה, לא דיין לצדיקים שמותוקן להם העולם הבא, רוצים לשבת בשלווה בעולם הזה. מה העניין? למה לא לפרגן לה? כי השלווה האמיתית של הצדיק צריך להיות התנועה. היום יש משהו כזה שנקרא הרפיה בתנועה. בשביל אנשים מאוד מתוחים, שברגע שאומרים להם לשבת על מקום אחד, זה מעצבן אותם פי שתיים. אז, אבל אני מדבר מצד אחר. אני לא יודע מה שאני אומר זה אמת. אני מרגיש ככה. זה, לא ראיתי את זה בשום ספר, אף אחד לא אמר לי את זה, אני לא יכול לחתום על זה. אני אף פעם לא מלמד דברים שבאים ממני, אבל את שאלת, לא היה לי מה להגיד לך, אז אמרתי לך, אם זה לא נכון, השם הטוב יכפר, אני לא יודע. אבל אני חושב שבצורה כזאת זה נראה לי יותר קל. אז ראינו את הדרך, בכל אופן, יצאנו עם משהו שאנחנו באמת, באמת הנשמה היא כמו אורח זר שלא, שמתבייש לפצות את פיו, אבל אנחנו יכולים לחזור לעשות אותה בעל הבית, אם אנחנו נשאל את עצמנו כל הזמן על כל סיטואציה, מה השם רוצה שנעשה עם זה. וזו עבודה לא פשוטה. עכשיו, יש כאן הנחה, הוא בעצם מוריד לנו הנחה, הוא נותן לנו הנחה. הוא יכל להגיד שעל כל מחשבה שבאה לנו בראש, נשאל את עצמנו מה השם רוצה עם זה, אבל זה ממש לא אנושי. שכל הזמן נשים לב לכל מחשבה שנכנסת בראש, זה מאוד קשה. בשביל זה הוא מוריד לנו את המחיר, והוא אומר, על כל דבר שגורם לך להתעורר, זה כבר הרבה פחות דברים. גם המעברר הזה שעומד שם על הקיר, הוא נכנס לי כרגע בראש, כי כרגע ראיתי אותו. הוא לא גורם לי שום התעוררות. המחשבות יש, אני לא מסוגל לשים לב לכל המחשבות. אבל אם לפחות הדברים שכן מעוררים אותי, שמושכים אותי או שדוחים אותי, זה אותו דבר בעצם. אבל לכל פנים הם מוציאים אותי מהמצב הסטטי. אם בדברים האלה לפחות אני אחבר אותם לקדוש ברוך הוא, אז יש סיכוי שבמשך הזמן אני אפסיק לחיות עם הנשמה כמו עם שכן. זה יתחיל להיות בהתחלה כמו אח, אחר כך כמו... בסוף זה אני. זהו. עכשיו, לפי זה, מה?
אז גם יכאב לי, ואני לא רוצה שיכאב לי.
אז בסוף, לא, אבל בסוף זה יכאב, זה לא יכאב ככה. זה יכאב... תאמין לי שאת הכאב הזה אתה כן רוצה. כי אחרת יש לך כאב אחר. יש לך כאב, למה זה לא כואב לי? תחשוב על בן אדם שאיבד את התחושה בגפיים. ולא כואב לו כלום. אבל הוא בסכנת נפשות. יכול להיות שאם הוא יחתך והוא יאבד את כל הדם לפני שהוא ישים לב שיש לו חתך. אם אף אחד לא יעיר לו על זה, הוא יהיה לבד, אז הוא לא ידע. ואם יום אחד הוא יחטוף מכה והוא ירגיש, הוא יבכה על זה? הוא ירקוד? זה ברור.
אבל גם אז הכאב יוביל אותי לאיזה מפח נפש, לא?
אבל המפח נפש שיש לפני זה הוא הרבה יותר גדול. עכשיו יש מפח נפש אמיתי, רק זה בצורה אחרת. אבל זה כמו שאומרים, יש מחלות שלא כואבות. והבן אדם תופס את עצמו לפעמים בשלב שאי אפשר לרפות את זה, והוא אומר, חבל שזה לא כאב לי. אם זה היה כואב לי, הייתי מטפל בזה כשזה היה קטן וזה היה נעלם. אבל מה, רצית שיכאב לך? תגיד תודה שלא כאב לך, אף אחד לא יגיד ככה. זה אותו דבר. עכשיו, לפי זה, אנחנו התחלנו עם השעון הזה נכון. אוקיי. אנחנו התחלנו עם מדרש במדרש מופיע כמה פעמים במדרש, אותה פסקה, פעם אחת היא מופיעה בתחילת פרשת חיי שרה, כתוב שם, יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים, ואחר כך הוא מסיים, הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים, ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. ובדרך כלל אנשים מסבירים שביום הולדת הוא נפטר בסוף. אחרי הרבה שנים, אבל באותו יום שהוא נולד. הדוגמה זה משה רבנו תמיד מביאים. הוא נולד בזין אדר, נפטר בזין אדר. אבל אנחנו רואים שרוב הצדיקים לא נפטרו בימי ההולדת שלהם. ככה הוא שואל. עכשיו הוא בא להסביר את המדרש הזה, והוא מסביר אותו שונה לחלוטין. זה גם, לא יודע אם מי שזוכר, יש בתנ"ך יש ויהי לתקופות הימים ויש ויהי לתקופות השנים. תקופה זה לשון מקיף, היקף שלם. ובלוקותי מהר"ן הוא כותב שיש מקיפים קרובים ויש מקיפים רחוקים. למדנו פעם על תורה על מקיפים? אני חושב שלמדנו פעם, נכון? אני יכול לזכור שלימדתי את זה, אבל אני לא חייב לזכור איפה. אתם זוכרים שדיברנו על מקיפים? שיש מקיפים יותר קרובים לאדם? תורת את וב למדנו על מקיפים, או שם הוא לא מביא את הפסוק הזה. למדנו על מקיפים, כן. למדנו לא מזמן כל כך. למדנו על מקיפים, יש מה שנקרא מקיף קרוב ומקיף רחוק. כמו שבגשמיות יש בגד ובית. בגד זה לפי מידה ובית זה מקיף יותר רחוק. אז יש ברוחניות, יש מקיף קרוב שאפשר איכשהו לחוש בו, למרות שלא קולטים אותו עד הסוף, אבל מרגישים שיש פה משהו. זה מה שנקרא כאילו אטמוספירה כזאת שאפשר לחוש בה. ויש מקיף רחוק. המקיף הרחוק הוא דבר ש... מרחוק אפשר להרגיש שהוא קיים, אבל קשה לחוש בו. ויש תקופות הימים ותקופות השנים. למה הוא מסביר את זה ככה? למה הוא לא אומר שתקופות ימים זה כאילו... תקופת ימים בתנ"ך בדרך כלל זה שנה שלמה. ושנים זה בדרך כלל 7 שנים או 10 שנים, משהו כזה. למה הוא הופך את זה? עכשיו נראה פה, אם נקרא את הקטע הבא, יכול להיות שזה פשט המדרש. כי נודע מספר יצירה שיש עולם שנה נפש. מה זה עולם שנה נפש בשפה שלנו? עולם זה מקום, שטח, גיאוגרפיה, כן? זה עולם. שנה מה זה?
זמן.
מה זה נפש? אנרגיה, חיות, זה נפש. זה אלה שלושת הדברים ש... זה שלושת היסודות של המציאות. אם אתה מוציא אחד מהם, אם אתה מוציא מקום, שום דבר לא יכול להיות. אם אתה לוקח את הזמן, שום דבר לא יכול להיות. אם אתה מוציא את הכוח שמלכד את כל החלקים יחד, אז גם כן שום דבר לא יכול להתקיים. הכל הופך להיות אנטרופיה, כאילו. או על פי פנימיות, הכל פשוט מתעדה. אין, לא נשאר. וזה מרומז בהר סיני ישן כולו. ומה שיש בזה, יש בזה, הוא צריכים שלושתן להיות. מה זה מה שיש בזה, יש בזה? בכל אחד מהם יש את כל שלושתם, יכול להיות, בהחלט יכול להיות. שלושתם ביחד זה 9, מה?
מה זאת אומרת, במרחב יש גם זמן?
לפי הפיזיקה המודרנית, זה בכלל,
לפי גם,
מרחב וזמן זה דבר אחד, אבל בעצם זמן יכול להיות גם ללא מרחב. מרחב לא יכול להיות ללא זמן, אבל זמן חייב להיות זמן שהוא ללא מרחב פיזי, הוא חייב להיות לפחות, צריך להיות מדובר בעולם שקיים בו מרחב מנטלי. אחרת לא שייך לדבר על זמן. אבל להיכנס לזה עכשיו, בוא נעזוב את זה. אני לא יודע אם זה רק זה הפירוש, יכול להיות שהוא מתכוון עוד משהו, אני לא יודע, אני פשוט לא יודע מה הוא אומר. מה שיש בזה, יש בזה, אני לא יודע. יכול להיות שהוא מתכוון יותר פשוט, שמה שיש בכל אחד מדברי העולם, יש את שלושתם. יכול להיות. הוא צריכים שלושתם להיות. עכשיו הוא אומר ככה, נפש ועולם ידועים. אנחנו יודעים מה זה נפש, ואנחנו יודעים מה זה שלכל העולם יש נפש. אנחנו מכירים קודם כל מה זה נפש בעברית. אחר כך הופכים את זה למושג ורואים מה זה נפש. אותו דבר עולם. עולם זה העולם. אחר כך אנחנו רואים שכל מקום שמדובר על מקום, מדברים על העולם. אבל מה זה שנה? לכאורה שנה, אז תלוי, אם מדברים על שנת החמה, אז זה משהו אסטרונומי. זה מציאות. אבל אם מדברים על שנת ירח, כמו אצלנו, זה גם לא משהו אסטרונומי. זה סתם מין, זה שם. זה שם, במקום להגיד, כך וכך ימים, אז אומרים שנה. פשוט יותר קצר. אבל לא יותר מזה. לכאורה נראה שרק השם שנה נמצא, ולא עצמותה. אין, זה לא משהו. כי מהו שנה? בשלום היום, על פי פשוט, החמה הולכת ממזרח למערב. וזה עצם שיש לו מציאות בעולם. יום זה 24 שעות. אבל שנה מהו? כי אין לומר שיבת השמש למקומה בהיקף הגדול. ההיקף הקטן זה יום, וההיקף הגדול, שהשמש באה עוד פעם, לאותו אורך יום, בשנה הבאה, זה נקרא ההיקף הגדול. אז אי אפשר לומר שזה מה שספר יצירה קורה שנה. ספר יצירה זה ספר יהודי. הוא קורא שנה ו-12 חודש. 12 חודש השמש לא מגיע לאותו מקום, חסר עוד 11 יום. כי הלא בני ישראל מונים ללבנה, והשמש לא שווה עדיין למקומה כשאנו גומרים ומחדשים את השנה. ושנות העיבור הוא שלא להרחיק את שנות הלבנה מהחמה יותר מדי. פעם ב-19 שנה העסק מתאזן, זה נקרא מחזור שלם. ואז כאילו אור הלבנה כאור החמה, זה שלימות. אבל ככה סתם אין לנו, בלוח שלנו השנה היא פגומה, פגימת הלבנה. ועל פי רוב, בראש השנה שלנו, שאר יום טוב, לפי שנות החמה חול הוא. אם היו מתכננים את השנה היהודית לפי שנות החמה, ומסתכלים משם על שנה היפותטית של שנת הירח, אז היה יוצא שבשנה ההיפותטית, החגים הם ביום חול. זה ברור? כי אנחנו היינו הולכים עם חודשי החמה ובכלל מסתכלים על הירח. ומהו שנה? כך וכך ימים וחודשים. נמצא לפי זה שרק הימים נמצאים ולא עצם השנה. רק שאנו מכנים אותה מספר הימי, את אותם מספר הימים והחודשים שנה. כלומר, עכשיו הוא מסכם, הימים נמצאים אפילו לא כינינו אותם ימים. יום זה מציאות גם אם האנושות לא הייתה קורא לזה בשם. כי גם בלעדי זאת השמש סובבת את הארץ. אם לא יהיה אף בן אדם ואף שפה לא תדובר, יום יישאר יום. ואף בעל חי לא יהיה מודע לזה, בוא נגיד אפילו. יום הוא תמיד יום. אבל שנה, לולי לא היינו מכנים למספר של ימים וחודשים שנה, אז לא הייתה נמצאת. כך נראה לכאורה. שאלה יפה. אמנם באמת, גם עצם השנה נמצאת רק שהוא דבר רוחני. עצם בלתי נראה ונמצא בארץ. איפה כן נמצא? ונמצאת בשמיים. זמן רוחני. וכשהאיש שומר את הימים שהם מן העולם, שהם מן הילוך השמש, שזה בטבע, המושג של יום ירד עד למטה, המושג של שנה נשאר ברוחניות, ואנחנו לא יכולים להשיג אותו. אצלנו זה נראה משהו מוזר, השם שנה. אבל יום יש לנו, השם מזורחת והשם משוקעת. אם אנחנו מקבלים את פני היום, יום עושה התעוררות. אין דבר שעושה התעוררות יותר מיום. כל בוקר היום מאיר אותנו. ואם מקבלים את ההתעוררות הזאת, אם מודה אני לפניך, אם אלוקי נשמה שנתת בי, אז אנחנו לוקחים את היום לכיוון נכון, ובזכות זה גם היום נותן לנו כיוון נכון, כמו שדיברנו בהתחלה. והיות שאנחנו ממצים את העבודה שאנחנו יכולים לעשות עם החלק שיש לנו, אז אנחנו מקבלים את החלק שאנחנו לא יכולים לקבל, שזה השנה. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ממלא את שנותיהם של צדיקים. צדיקים עבדו עם הימים, אברהם זקן בא בימים, והקדוש ברוך הוא מילא לו את השנים. זאת אומרת, אברהם עבד עם תקופות הימים, עם המקיף הקרוב, שאיתו הבן אדם יכול לעבוד, והקדוש ברוך הוא המשיך לו את המקיף הרחוק. תמיד זה ככה. אם הבן אדם עושה את כל מה שמוטל עליו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה, מדרגה יותר גבוהה. כשהאיש שומר את הימים שהם מן העולם, שהם מן הילוך השמש, ומתקנם ומחברם לנפש, היינו עולם ונפש. שאין הנפש נדחה מפני העולם. הוא נותן כיוון נכון לנפש של העולם, אז גם הנפש של עצמו לא הולכת לכיוון לא נכון. אז נותן השם להם גם את השנה, וזה שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. אם הם תקנו הימים, אז השם ממלא השנים. ועל כמה אנשים אמרו חז"ל, ימים האריכו, שנים לא האריכו, חז"ל אמרו את זה לגריאותה, אז אנחנו חושבים שהם חיו פחות שנים. הוא אומר לא, הם לא האריכו שנים, זאת אומרת הם לא קיבלו את המקיף הרחוק. היה להם רק את, רק את הימים. כי נפשם חסרה מהם ולא התחברו עולם ונפש. וממילא לא נתן, לא נתן השם להם את השנה ונשארו רק בימים. אז מה יוצא מזה? יוצא עבודה מאוד מעניינת. בן אדם שרוצה לעשות חשבון הנפש, לדעת אם הוא מתקדם, ואם הוא, מה הסיכוי שלו כאילו באמת להכניס מהלך וללכת קדימה, צריך לשאול את עצמו איך הוא קם בבוקר. אפשר לקום בבוקר עוד יום, אוף, עוד פעם כל הפרצופים האלה, די. אפשר לקום בבוקר עם ברוך השם עוד יום, עוד יום שאפשר מהפרצופים האלה להפוך לאתגר להתקרב להשם יתברך ולקרב אותם להשם יתברך. זה יום אחר, לקחת את היום לכיוון הנכון, ואחר כך כשפוגשים את כל הפרצופים האלה, הפרצוף זה לא חייב להיות פרצוף, זה יכול להיות אוטובוס שמאחר, זה יכול להיות כל מיני דברים, מיליון דברים. שמרחם, מה שיכול להיות. כל פעם שהוא פוגש את זה, אז איך החשבון שלי צריך להיות, איך אני מקדם את פני כל הדברים שפוגשים אותי. בעיקר איך אני מקדם הפתעות. בעיקר הפתעות שעשויות כאילו לפוצץ אותי. איך אני מקדם אותן? אם יש לי את המוח הנכון לקדם אותן נכון, אז יש לי סיכוי. אם אני מתפנק בנקודה הזאת, אז אני צריך מהר לברוח מזה, אסור להתפנק. זה פחות או יותר העניין. שמי יעזור. מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת אסור להתפנק? מה
הכוונה? יותר נוח להפעיל את הטייס האוטומטי, מה שנקרא, ולהגיב ספונטנית מהבטן, ולא לחשוב יותר מדי. זה פשוט יותר נוח, אבל זה לא מביא אותנו לשום מקום. לא אמרתי שזה לא עבודה, צריך להתפלל על זה, צריך לרצות את זה, אבל הוא נתן לנו שטיח אדום. הוא נתן לנו דרך. הוא נתן לנו דרך שבלעדיה זה היה הרבה יותר קשה. בלעדיה זה היה שדה קוצים. רק להרים את הרגליים, ללכת על השטיח האדום, מי שבאמת עצלן, זה קשה לו. אבל הרבה יותר קל לו משל ללכת בשדה קוצים. אז קודם כל, חלק מהעניין זה קודם כל להגיד תודה להשם שדברים כאלה כתובים והם הגיעו למחשבה שלנו. לדעת, טוב, השם יעזור.